הכנס שלנו נקרא עתיד העולם הוא החיבור. אני מאוד מתרגש אחרי שנים רבות שבמהלכן אני עוסק בחוכמה הזו, בחוכמת הקבלה. סוף סוף מתחילה להתבהר, מתחיל להתבהר אותו איחוד של העולם או הנחיצות בו. מהלך מיליארדי שנים של ההתפתחות של העולם שלנו ועוד פעולות רבות רבות נוספות לפני היווצרו של העולם שלנו, הכל הלך אל הנקודה הזו, נקודת ההכרה של הנחיצות בחיבור. ורק עכשיו זה מתחיל להתעורר, להתגלות, להראות את ההכרח בזה, את הנחיצות לזה, ואנחנו ממש המרכז של כל ההכרה הזו. הכל התחיל מזה שבעולם הכוח היחיד של הטבע, אפשר לקרוא לו בורא, כעיקרון זהו טבע, זה אותו הדבר. הכוח היחיד של הטבע, כוח ההשפעה, החל לפעול, החל להאציל, ליצור את החומר, תחילה את החומר הרוחני. החומר הרוחני זהו רצון, הרצון להתמלא, הרצון להתפתח, הרצון להרגיש את עצמך ואת כל מה שקורה סביבך. הרצון הזה מתפתח תחת השפעתו של הכוח הראשוני, כוח הטבע, והבחינות הללו של ההתפתחות אנו למדים כדלת בחינות דאור ישר. וכל המטרה של ההתפתחות, של הבריאה, של אותו הרצון, של הנברא, שיהפוך להיות דומה להטבע, בהרמוניה שלמה, או במילים אחרות, מה שנקרא דבקות עם הבורא. הדבקות היא מושגת על ידי השתוות הצורה. כלומר, כדי שהחומר, הרצון, שהוא הופכי להאור, שהוא הופכי לתכונת ההשפעה, כתוצאה יעבור את כל שלבי ההתפתחות ויגיע להכרה שהמצב העליון, הנעלה, הטוב ביותר, זו ההשתוות להאור, ההשתוות עם אותו הטבע וההרמוניה עמו והאיחוד. אבל בכדי להגיע למצב כזה, הכרחי תחילה להרגיש את ההופכיות הגמורה לאותו המצב. כלומר, להרגיש את עצמך בתכונה שהיא הופכית לחלוטין להאור. זה אגואיזם, זה אכזריות, הרצון לחשוב ולהרגיש רק את עצמך, אי היכולת לחוש את האחר, להרגיש את האחר, לחשוב על האחר, אם אין פה איזשהו רווח לעצמי, אם אני לא מנצל את האחר במשהו. כלומר, התכונות ההופכיות ביותר לאור הן חייבות להתגלות בנברא. והנברא הזה הינו האדם בעולם שלנו, שעובר כמות עצומה של כל מיני התפתחויות היסטוריות למיניהם, שלבי התפתחות היסטוריים, עד אשר מגיע להרגשה, והעיקר להכרה, שהוא הופכי לחלוטין לכוח הטבע. כוח הטבע. זה תהליך מאוד מורכב ומאוד ארוך, מתמשך, מהלך מאות אלפי שנים שאנחנו מתפתחים בו, ואט אט מתפתחת או מתפתח בנו אותו האגואיזם, בצורה חיצותית אנחנו רואים כיצד מתפתח האדם, איך הוא בנוי, בכל הקשרים החברתיים למיניהם, והפורמציות השונות שלהם, עד שהם מגיעים למצבם האמיתי. וככלל, האגו הזה, האגואיזם הזה, תמיד דחף אותנו, הרצון הזה דחף אותנו קדימה. עד אשר, עכשיו, לאחרונה, אנחנו מתחילים להיווכח בזה שלמעשה, האגואיזם הזה, הטבע הזה שלנו, הוא האויב שלנו, הוא האויב האחד והיחיד שלנו. היות ובזה שהוא מנתק אותנו זה מזה, הוא שולל מאיתנו את האפשרות, הן ברמת העולם הזה, ברמת העולם שלנו, להתקיים באופן נורמלי. אנחנו פשוט הופכים להיות איזה שהם מלוכדים, סגורים בתוך עצמנו, אכזרים, מנוכרים, יצורים מפוחדים, מתגוננים, ובאופן כזה אנחנו שוללים מעצמנו קיום נורמלי. אפילו לא קיום נורמלי, אלא איך להגיד את זה? לשם מה להתקיים למעשה? רק בכדי להתגונן וכדי להגן על עצמך איכשהו, לשים את עצמך באיזושהי מסגרת כדי להתקיים בתוכה איכשהו, פחות או יותר, בצורה נוחה, מוגנת. ככה האדם מרגיש את עצמו בעולם שלנו, ויחד עם זה, העולם שלנו הופך להיות יותר ויותר אכזר. אנחנו הופכים אותו לכזה, האגו שלנו דוחף אותנו לזה. וכל זה כתוצאה מתבטא במשבר אחד גדול. בארצות מסוימות זה מורגש יותר, בארצות אחרות זה מורגש פחות, אבל הוא מתבשל. איך שאנחנו לא נסתיר אותו, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר כנגדו, והמשבר הזה, למרות שהוא מתגלה בצורה של כלכלית, חברתית, כל השבירה של התא המשפחתי, כל הבעיות למיניהם שמתעוררות ונוצרות בחברה, המשבר בחינוך, סמים, טרור וכן הלאה, ועוד הרבה הרבה כל מיני משברים למיניהם. בקיצור, כל דבר שהאדם נוגע בו למעשה. אבל כתוצאה, בסופו של דבר, זהו המשבר של הניגודיות, ההופכיות שלנו להטבע. ובצורה כזו, מובן שהוא יכול להיות גם מתוקן. אין לנו שום דרך לתקן אותו. אנחנו רואים כיצד המנהיגים, מנהיגי הממשל, מנסים ולא מצליחים לעשות שום דבר. שום שליט, אפילו לא הדיקטטורים בעזרת הצבא והכסף שיש להם, לא יכולים לעשות דבר. העולם בכל זאת הולך למש התפרקות. איכשהו מנסים עוד להחזיק את העולם הזה בתוך המסגרת שבה הוא התקיים קודם לכן, אבל כבר ללא הצלחה. את העולם הבא אנחנו לא מכירים, את העולם העתידי אנחנו לא מכירים אותו, היות ואנחנו נכנסנו אל תוך מעין כזו מערכת של כוחות שמעולם לא התגלתה לפני כן בעולם שלנו. הטבע, הבורא, החלו להתגלות בצורה מאוד ברורה וגלויה, יותר ויותר, בהתקרבם אלינו. אנחנו צריכים להתחיל ולגלות את העולם העליון, כלומר את המערכת העליונה של ההנהגה, את מערכת ההנהגה של אותו הכוח העליון של האור. וכאשר הוא מתקרב אלינו הכוח הזה ומתגלה לנו, מאיר עלינו, מאיר על החברה שלנו, מאיר על העולם שלנו בצורה יותר ברורה, יותר אינטנסיבית, אז אנחנו מרגישים את ההופכיות שלנו לכוח הזה. אנחנו כביכול לא מרגישים את הכוח הזה, אלא אנחנו מרגישים שאנחנו פשוט לא מסוגלים בשום דרך איכשהו להסתדר. העולם הוא הופך להיות בלתי צפוי. האנושות היא מתחילה להתעסק בכל מיני ניחוש עתידות, ניסים. זה עכשיו במאה ה-21, אנחנו מתחילים להאמין בזה. כל שנה, даже не по несколько раз в год, מספר פעמים בשנה, בכל שנה מופיעים איזה שהם תאריכים על סוף העולם ועוד איזשהו משהו נוראי. אנו מוצאים את עצמנו בידיים המאוד מחמירות ונוקשות של הטבע, שיכולה לעשות עמנו, שיכולה לחולל כל משבר, כל צונאמי, כל מיני ערי געש למיניהם, פתאום שריפות, הצפות. כלומר, אט-אט הכל יוצא מכלל איזון, מאותו האיזון השברירי שבו אנחנו היינו. זה יותר ויותר יוצא מכלל איזון, היות ואנחנו עוברים את נקודת השבירה. נקודת השבירה הזו, אנחנו עברנו אותה גם פעם אחת בחברה יותר קטנה ומצומצמת בבבל העתיקה, היכן שהתרכזה כלל האנושות, וזה התגלה עוד אז. היא גילתה את עצמה האנושות כחברה קטנה, סגורה, בדיוק כמו היום, רק שנכון להיום אנחנו 7 מיליארד, על זה פשוט פתאום מצאנו את כולנו כלולים זה בזה, סגורים, תלויים זה בזה. מצד אחד. מצד שני, אנחנו כמו בני זוג לפני גירושין, לא סובלים זה את זה, למרות שאנחנו עדיין חיים באותה הדירה וצריכים להיפרד איש איש לדרכו, אבל לא יכולים, היות והקשרים המשותפים מחזיקים אותנו יחד. הדירה המשותפת, אנחנו מגלים אותה כיום ככדור הארץ שלנו. פעם זה התגלה במקום קטן במסופוטמיה לפני 3,700 שנה, ואז לראשונה אנשים החלו לחפש מה לעשות, להימצא במקום אחד, להיות לחלוטין תלויים זה בזה מצד אחד, ומצד שני לסנוע זה את זה ולנסות להתנתק זה מזה מצד שני. מה לעשות, שני כוחות מנוגדים, שני כיוונים כאלה שממש קוראים, משסעים את החברה. ואז הוצאו שתי שיטות. שיטה אחת זה התיקון של הטבע שלנו. כלומר, בואו נתחיל לתקן את האגו שלנו, מה שמפריד בינינו, מה שמרחיק בינינו, מה שדוחף אותנו זה מזה, ואז אנחנו נרוויח. אנחנו נהפוך להיות אחד שלם. דרך העזרה ההדדית שלנו יהיה לנו כוח עצום, ואנחנו באמת נוכל לבנות מגדל עד השמיים. המגדל של האהבה המשותפת בינינו, השיתוף שלנו, הייחוד, הכוח החיובי. ובצורה כזו אנחנו נהפוך להיות שווים להטבע, היות ובטבע הכל קשור. הדומם, הצומח והחי כל הזמן עובדים בצורה הרמונית ביניהם, ורק האדם עם האגו שלו, הוא מרגיש את עצמו מעל לכל הטבע הזה וחושב שהוא יכול לעשות כל מה שבא לו. אבל אם הוא יתחיל להבין את חוקי הטבע ולאמץ אותם כך שהוא יהיה קשור אל הטבע בצורה הרמונית, אז הוא יתחיל להרגיש את כל עומקו של הטבע, את כל המימד של הטבע. הוא יתחיל להבין ולהכיר בכלל את כל המחשבה של הטבע, את המהות הפנימית. על זה דיברו האנשים שהציעו את אותו התיקון, אותו הבסיס לתיקון. אבל לצערנו האנושות בחרה בדרך אחרת. אותה האנושות הקטנה שהתקיימה אז, קרוב ל3 מיליון אנשים שחיו בין הפרט לאחידקל, הם בחרו בדרך אחרת. פה עדיף אנחנו נתפרד, כמו איזשהו זוג שמתגרש, שלא הלך להם, נחלק את הדירה ולא נהיה יחד בינינו, לא נמצא בשום קשר בינינו, והתפזרו על פני כל כדור הארץ. כתוב על כך במקורות רבים, מקורות עתיקים רבים, מאותה עת יש ספר קבלה שנקרא ספר היצירה, יש לנו אותו בארכיון, גם בשפה הרוסית אגב. אתם יכולים להשתמש בחינם בכל המקורות הללו. לאחר מכן הופיע ספר שנקרא מדרש רבה, שבו גם כן כתובה כל ההיסטוריה הזו על בבל העתיקה וכיצד הם לא יכלו לפתור את הבעיה הזו של החיבור. בשביל זה צריך לעבוד על האגו של עצמך, להתעלות מעליו, לעשות יגיע על ידי שיטה מיוחדת. זה דרש יותר מאמץ פנימי מאשר סתם להתפזר בצורה פיזית, להתרחק זה מזה ולעשות מה שבא לנו, איש איש איפה שבא לו. לאחר מכן יוספוס פלביוס, הוא כתב על כל הדברים האלה, לאן התפזרו אותם האנשים, לאלו מקומות, מהם כבר הגיעו כל הדתות, כל השיטות למיניהם, כל האמונות, כל מה שמבוסס על האגו, כל מה שתומך באגו. והשיטה שדיברה על כך שצריך להתחבר יחד, ולמעשה זוהי תוכנית הבריאה, זה הכוח האחד הזה שבעצם מקיים את כל הבריאה, את כל היקום. כל זה כתוב בחוכמת הקבלה, אבל החוכמה הזו מאז נסתרה, וכתוב ברק שהיא תימסר דרך כזה מין שרשרת קטנה, דרך כזו מין שרשרת קטנה, ממורה לתלמיד, מהלך אלפי שנים, מבבל העתיקה עד זמננו, עד ששוב עולמנו יהפוך להיות כבבל העתיקה, בבל בת זמננו. שוב, הוא יהפוך להיות אחד שלם מצד אחד, כלומר, איפה שאנחנו לחלוטין תלויים זה בזה, לא משנה מעל לגבולות, מעל ליבשות, מעל לעמים שנוצרו לאחר מכן כתוצאה, קבוצות, דתות וכן הלאה. כלומר, תיווצר כזאת תלות בינינו, שלמעשה היא תתחיל לבטל, למוסס את כל הפילוגים האלה בינינו מצד אחד. אך מן הצד השני, האגו שלנו יישאר, הוא יתפתח, הוא יוביל אותנו לכזה מצב שבו מלבד זה שאנחנו נסנה זה את זה עוד יותר, שאנחנו נדחה זה מזה עוד יותר, ובצורה אוטומטית כל אחד ואחד בצורה תת-הכרתית אינסטינקטיבית יחשוב רק על עצמו, בשום אופן לא ייקח בחשבון את האחר, הכל בכדי לנצל את האחר לטובתי בצורה המקסימלית. זה יהיה הטבע שלנו כעבור 3,700 שנים, נאמר באותם המקורות. אנחנו נגיע לכזה אגו עצום, והוא יהיה טבעי עבורנו. אנחנו אפילו לא נבין שיש בו איזשהו משהו מיוחד. פשוט כאלו אנחנו, ואלו החיים שלנו. אבל האגו שלנו, יחד עם הקשר האינטגרלי העצום הזה, עם כל הצורות התקשורת וההתקשרות שיצרנו בינינו, הוא שוב יהפוך אותנו לאותה הבבל, ומלבד זאת, אנו מגיעים למצב שבשלב האחרון של ההתפתחות של החברה האגואיסטית הזאת, כאשר היא כבר תהפוך להיות גלובלית, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו למעשה מכלים את כל המשאבים הטבעיים שבאדמה, את כל מקורות האנרגיה למיניהם, המים, כל המתכות, נפט, פחם, גז, זה הכל מגיע לסופו. אפילו אם אנחנו נרצה להמשיך להתקיים וכל הזמן להגדיל את הפוטנציאל האגואיסטי שלנו, לא נוכל לעשות זאת. היות וחברת הצריכה הזו שהתפתחה במהלך המאה ה-20, היא מחלה את עצמה. כלומר, היא למעשה מרוקנת, מדללת את כל המשאבים הטבעיים שלנו. וכתוצאה אנחנו מגיעים למצב שפיזית אנחנו פשוט לא יכולים להמשיך ולהתקיים. אנחנו הגענו לכזה מצב של הופכיות וניגודיות בינינו, וכזו הופכיות וניגודיות עם הטבע, עם הטבע הסובב, שגם הוא מאלץ אותנו לנקוט באלו שהם אמצעים. והחברה גם השתנה, היא הופכת להיות בלתי נשלטת. אנחנו רואים כיצד בארצות שונות, בעיקר לאחרונה, ישנן איזה שהן מהפכות לא מוסברות, איך התקשורת בין האנשים מתחילה לעורר אותם לאיזה שהם שינויים בחברות שלהם, וכל זה לא מובן לנו לאן ולשם מה מחר זה יכול לקרות כאן או בכל מקום אחר. לאן כל זה מוביל? וכאן, במצב הזה של חוסר ההבנה שלנו, של חוסר ההבנה של השלב הבא, שוב אנחנו רואים כיצד מתגלה חוכמת הקבלה. מה זאת אומרת מתגלה? אני זוכר, כאשר אני למדתי אצל המורה שלי, ואנחנו נסענו שם לכל מיני מקומות כאלו מיוחדים, מקומות מיוחדים של מקובלים, מקומות גנוזים למיניהם. ישבנו שם יחד, זה אל מול זה, בערבים, בלילות, והוא ניסה בכל זאת לספר לי שתגיע כזו עת שבה תתגלה חוכמת הקבלה. מה זאת אומרת תתגלה? תתגלה משמע שלא אתה תתחיל לדבר, אלא אנשים יתחילו להגיע שירצו לשמוע על כך. כלומר, זה לא תלוי בך, אלא זה תלוי בהאם אנשים ירצו לשמוע. ולפי כמות האנשים שנכון להיום בארצות השונות, ביבשות השונות, בכל שפה רוצים לשמוע בכל הנוגע למה דורש מאיתנו הטבע, הבורא, למה אנו צריכים להידמות, כיצד עלינו לשנות את עצמנו, לאיזה דרגה לעלות, כיצד על ידי זה לעלות למימד חדש לגמרי של קיום, לדרגה של הרגשת הטבע הכולל, השלם והנצחי, לחוש את זה כאן, להרגיש את זה בעולמנו, כאן ועכשיו. אנשים כאלה יגיעו. יגיעו בסוף המאה ה-20. אני לא ממש האמנתי בזה. לא ראיתי שום מחנות לכך. נו, היו שם כמה עשרות, ככה, של קצת מתעניינים למיניהם. אבל זהו. ובאמת, לקראת סוף המאה ה-20, אלפים אלפים החלו להתעניין בחוכמת הקבלה. להרגיש בצורה תת-הכרתית, אינסטינקטיבית, איכשהו מתוך הרצון שהתפתח בהם, שהגיע עד לבשלות הסופית שלו, ברצון הבשל שהתפתח לסופו, מתחילה להיוולד המדרגה הבאה, המימד הבא, והם נמשכו אל אותו הידע, ובצורה כזו התגלתה חוכמת הקבלה. כלומר, היא מתגלה לא כיוון שהיא מתגלה, אלא כיוון שהאנשים מגלים אותה. והיא מספרת על כך שבכל המערכת, בכל הסכמה של העולמות, אנחנו צריכים שוב להגיע אל תוך נקודת המוצא שלנו. חוכמת הקבלה היא מדברת על כך שמלכתחילה נוצר רצון אחד. המצב הזה נקרא המצב הראשון, והוא נקרא עולם דאינסוף. במצב הזה הרצון. והאור שברא אותו, הם נמצאים בהשתוות הצורה המוחלטת, בדבקות גמורה, בהשלמה מוחלטת אחד של השני. כלומר, ישנו כאן המילוי של הרצון על ידי האור. אבל בתוך המצב הזה הרצון הוא רק כמצב של העובר של המצב העתידי, זה עוד שום דבר. זה צריך להשיג מצב, להגיע למצב שזה הופכי לבורא, הופכי לאור, ובכדי להרחיק אותו לגמרי מהמקור. בשביל זה צריך לעבור חמש בחינות של התפתחות, וחמשת הבחינות הללו נקראים עולמות. ומה שקורה זה ההשתלשלות של הרצון הזה, כלומר התרחקותו מהמצב, מאותו המצב הראשוני. ההתרחקות הזו מהמצב הראשוני נקראת עולמות. העולם הראשון נקרא אדם קדמון. אדם, אתם יודעים, זה הצורה העתידית של האדם. לאחר מכן עולם האצילות, עולם הבריאה, יצירה ועשייה. חמישה עולמות, חמש השתלשלויות, התאבויות, הסתרות של האור מהרצון אותו הוא ממלא. כלומר, אם אנחנו ניקח בכל אחד מהמצבים האלה ונבדוק מה מתחולל שם, אז זה כמו אותו עולם האינסוף, רק שבו האור נמצא במצב נסתר יותר. כלומר, גם אנחנו נכון להיום נמצאים בעולם האינסוף, באותו המצב בדיוק, אין דבר מלבד לזה, רק שהמצב הזה הוא נסתר מאיתנו, מאחורי הרבה כאלה מסכים שמסתירים. אנחנו צריכים להסיר אותם, לגלות אותם, כמו שאנחנו מקלפים מעצמנו קליפה, ואז אט-אט אנו נתחיל להרגיש את עצמנו במצבנו האמיתי. זה בדומה לאדם שנמצא במצב של חוסר הכרה. המצב הזה שלנו כאן, בעולם הזה, העולם הזה, או העולם שלנו, כאן אנחנו נמצאים במצב של הסתר מוחלט. כביכול אנחנו לחלוטין איבדנו את ההכרה, ואנחנו נמצאים באיזשהו שהם פעפועים פנימיים למיניהם, שנדמה לנו שקורה שם משהו. ואת את, אם אנחנו נעשה את היגיעה הנדרשת כדי לחזור להכרה, אז את את אנו נרים את עצמנו, נעלה את עצמנו לאותו המצב הראשוני שלנו, רק עכשיו הוא ייקרא המצב הגימל. גם עולם האינסוף, זהו מצב הבית. עולם האינסוף, רק שכאשר אנחנו נתעלה לעולם האינסוף הזה, לפי אותן מדרגות של אותם העולמות, לחלוטין באותן המדרגות, כלומר באותה הדרך שבה אנחנו השתלשלנו כאשר אנחנו איבדנו את ההרגשה של השלמות, של הימצאותנו הגמורה, השלמה והמוחלטת באור. אם אנחנו נתחיל להתעלות אט אט חזרה באותן המדרגות, אנחנו נרגיש את ההשגה שלנו, את היציאה מהמצב של חוסר הכרה להכרה. היציאה הראשונה ממצב של חוסר הכרה להכרה נקרא מחסום. מחסום. העיקר עבורנו לעבור את המחסום הזה. לצאת מהנתק המוחלט מהרגשת הטבע הכללי, הכולל. עכשיו אנחנו מרגישים אותו רק בצורה של העולם שלנו, ותופסים אותו לא דרך הרצונות הללו שנוצרו ופועלים כאן בכל הציור הזה, אלא אנחנו מרגישים את העולם במצב שהוא מנותק לגמרי. אנחנו מרגישים אותו לא דרך הכלים שיש לנו באופן כללי בכל המימד הזה, אלא אנחנו מרגישים את עצמנו דרך חמשת החושים שלנו: ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש. כך אנחנו מרגישים את עצמנו. כלומר, דרך הגוף הבהמי שלנו, ולאחר מכן, זה נותן לנו, בתוכנו, בתוך מוחנו, איזושהי תמונה מאוד מסוימת. כאן, בחלקו האחורי של מוחנו, ישנו מסך, ועליו, על המסך הזה, מוקרן כל מה שאנחנו רואים, שומעים, וכל זה עובר איזשהו תהליך והופך להיות תמונה אחת, וזה העולם שאנחנו תופסים. כלומר, זה לחלוטין לא מה שנתפס ביציאתנו מהמצב של חוסר ההכרה שלנו. כלומר, ברגע שאנחנו עוברים את המחסום, אנחנו מתחילים להרגיש מצבים אחרים לגמרי. אנחנו מתחילים להרגיש את האור שסביבנו. אני מצייר את זה בצורה כזאת, מצייר את זה כמו איזושהי כוס כזו. זה מקבל אל תוכו מילוי בידע, בתענוג על העולם האמיתי, ואז דווקא אז מצטיירת בנו כזו תמונה. אז מחשבת הבריאה, המחשבה של האור מלכתחילה, הינה ליצור רצון. האור הוא ראשוני, הרצון הוא משני, ובכדי שהרצון הזה, בכדי שהנברא ישיג מצב כזה שבמעמד שלו, בעוצמתו, בהרגשה, יהיה שווה להאור. מובן שמעל, גבוה מהעולם שלנו, מעל הזמן, מקום, תנועה, מעל כל החלוקה של חיים, מוות, לידה, מעל לכל זה, בכדי שאנחנו, בכך שאנחנו מגלים את אותה תחושה החדשה, אנחנו נתחיל להרגיש את עצמנו כקיימים באופן נצחי, כמו הטבע, שלא נזהה את עצמנו עם הבהמה הזו שקיימת כאן, שקיימת כאן מהצד. היא כביכול לגמרי נעלמת מתוך ההרגשה שלנו, כההרגשה הקטנה ביותר, כמו אדם שמגיע להכרה. הוא יכול אולי איכשהו לתאר לעצמו, להיזכר מה היה לו, אני יודע על עצמי כי אני הייתי במצבים כאלה פעם אחת שבוע שלם, וההרגשה הזאת היא נשארת איפשהו. היה לי כזאת קטנה, כזאת זעומה, כזו נמוכה בתפיסה, בעוצמתה, שהיא פשוט נבלעת על ידי הרגשת ההכרה, ההימצאות בעולם עצום, חדש, נצחי, שלם וכן הלאה. המחסום הזה, אותו עלינו לעבור. איך עוברים אותו? אז תחילה מספר הגדרות. עולם נקרא כל מצב של הבריאה. כלומר, זה יכול להיות כמו שאנחנו אמרנו, עולם אק, אצילות, בריאה, יצירה או עשייה, אותו הדבר ממטה למעלה. עשייה, בריאה, אצילות ואדם קדמון. גם המצב שבו אנחנו נמצאים זה עולם האינסוף, גם המצב הראשון וגם המצב הגימל. ההבדל ביניהם מדבר על מטרת הבריאה. במצב הראשון, בעולם האינסוף, אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו לחלוטין לא מרגישים, נגיד כמו טיפת זרע, שלאחר מכן נוצר האדם ומתפתח ומשיג את מצבו הבוגר, שבו הוא מבין, מכיר מה קורה איתו וקורה מתוך מה. כל זה סך הכל מתוך איזשהו נתון גנטי קטן. כך גם אנחנו במצב הזה, בעולם האינסוף, נמצאים במצב כזה, כמו טיפת זרע שממנה צריך הכל להיוולד ולהיווצר. במצב הגימל אליו אנחנו מגיעים, כאשר אנחנו הופכים להיות כולנו כמתקיימים בתוך רצון אחד עצום שנקרא אדם. אדם משמעו דומה ל... כלומר, כאשר אנחנו לחלוטין דומים לאור, לבורא, היציאה אל המימד הזה הוא הכרחי, מספרת לנו חוכמת הקבלה, ואנחנו רואים את זה במצבנו. אנחנו רואים את זה כבר בתחילתו של כל מה שקורה. כלומר, היציאה ממטה למעלה, מהעולם שלנו, ונכון להיום אנחנו כבר השתלשלנו ממטה למעלה והגענו למחסום הזה. מה גם שאנחנו עומדים בפני המחסום הזה כאנושות. זה לא חושב שאנחנו כמה מיליונים על פני כדור הארץ שמתעניינים בעצמנו כיצד לחדור לאותו העולם. כל יתר האנושות היא מובלת על ידי ייסורים. כל העולם שלנו הוא נדחף על ידי הייסורים. ואנחנו מתקדמים על ידי ההשתוקקות ולא על ידי האיסורים, וזה ההבדל בינינו לבין יתר העולם. כלומר, אלו הם ההמונים, ואנחנו מתקדמים בעצמנו. מושך אותנו הרצון שלנו. אז היות וקיימים שני כוחות שמובילים אותנו, הכוח האחד זהו הכוח שמושך אותנו, והכוח השני, הכוח הדוחף, הוא בחלקו קיים גם בנו. אנחנו גם כן בצורה מסוימת נדחפים על ידי האיסורים מאחור, אבל ההמונים הם נדחפים רק על ידי איסורים. ולכן כאן ישנה חלוקה של המאמץ, של העבודה. אנחנו אלו שמתקדמים וצריכים לארגן את עצמנו וצריכים להבין מה זה שהטבע דורש מאיתנו, לגלות אותו, לגלות את מצביו העליונים יותר, לסגל את עצמנו לאותם המצבים, לצאת למדרגה הבאה של שלמות ונצחיות. לזה מושך אותנו הטבע. ויחד עם זה אנו צריכים לחשוב על כיצד אנחנו נעזור להמונים שאין להם את האפשרות הזו, שמרגישים את האיסורים, שמרגישים את הלחץ העצום ולא יודעים מה יהיה איתם מכאן ואילך. אתם יודעים, זה הורגש מאוד בכנסים האחרונים שלנו, נאמר לפני 3 שבועות באיטליה, ויתר על כן שבוע שעבר בשישי שבת האחרון, ממש לפני שבוע במדריד בספרד, שם המשבר מורגש בצורה מאוד גלויה ומאוד ברורה. ההמונים הם פשוט נמצאים בחוסר אונים, 40% אבטלה מיום ליום. זה הופך להיות יותר ויותר גרוע. יש הפגנות בכיכרות, אתם יודעים, כאלה שיושבים בכיכרות ושובתים. אני במיוחד הלכתי לכיכרות הללו, אני דיברתי עם האנשים, הם לא יודעים מה לעשות, והם עורכים את ההפגנות האלו בפניהם, שובתים בפני הממשל, בפני מוסדות הממשל, וגם הממשל לא יודע מה לעשות. כולם נמצאים באיזשהו חוסר אונים, היות ואנחנו נמצאים לפני קריאתו של הטבע. אף אחד לא אשם, אי אפשר ליצור מקומות עבודה על מקום ריק. למה? אנחנו עוד יותר מהר נרוקן ונדלל את המשאבים שיש לנו באדמה. אנחנו עוד יותר נזהם את הכל, ועוד יותר מהר יגמרו לנו המים, האוויר. נו, למה לעשות את כל זה? רק בכדי לספק עבודה לאנשים, עדיף לא לעשות כלום. אני דיברתי שם בערוץ הטלוויזיה ממש הפופולרי ביותר, בפריים טיים, ב7 בבוקר, ואותם דקות ספורות שנתנו לי נמשך 13 דקות. אתם יכולים לתאר לעצמכם, 13 דקות חדשות הבוקר יחד עם כל החדשות העיקריות. הם פשוט לא יכלו לעצור את עצמם. ההצעה הייתה למעשה מאוד פשוטה, וזה מגיע לכדי משהו מאוד פשוט. אנחנו צריכים להושיב את האנשים וללמד אותם, לשלם להם דמי אבטלה על זה, וזה יהיה הדבר הזול ביותר, וללמוד, להסביר להם על העולם שבו אנו חיים, מה עומד בפנינו, מה בעצם הטבע דורש מאיתנו. זה לא איזושהי מפלגה שרוצה משהו, אלא זה הטבע, הוא קורא לנו. קורא לנו לעשות מה? להשתנות. אנחנו לא צריכים לשנות דבר, אנחנו צריכים לשנות רק את עצמנו. להפוך להיות אינטגרליים, גלובליים, כמו המשבר. המשבר זו ההרגשה של חוסר ההתאמה שלי עם הטבע הסובב. אם אנחנו נתקן את עצמנו בצורה כזו, אז הכל יבוא לאיזון, הכל יבוא להרמוניה. זה מה שצריך ללמד את האנשים. זה הייתה ממש היענות לאינטרוויו הזה. היה פידבק מאוד חיובי והיענות מאוד גדולה בכל ספרד ובכלל בכל אמריקה הלטינית, דרום אמריקה. היות ובאמת זהו המוצא ההגיוני היחיד מתוך המצב שנוצר, וספרד היא לא היחידה. יש שם את יוון, איסלנד, פורטוגל, איטליה ועוד הרבה הרבה ארצות שעת עת נכנסות אל תוך המשבר הזה, ובארצות אחרות זה קורה בצורה אחרת. כלומר, מה אני רוצה להגיד? הטבע מעמיד בפנינו משימה מאוד ברורה. אנחנו חייבים לשנות את עצמנו, אנחנו חייבים להפוך להיות אינטגרליים כמוהו, כמו כל יתר הדברים הקיימים בו, הדומם צומח והחי, כך גם האדם. אל לו לחשוב שהוא גבוה מן הטבע וביכולתו לעשות כל אשר הוא חפץ, אלא משימתו העיקרית היא להפוך להיות חלק אינטגרלי של הטבע בחוכמה. כאשר בחוכמה הופך להיות חלק אינטגרלי של הטבע, הוא מתחיל להבין אז מהו הטבע עצמו, ופתאום הוא מגלה בטבע הזה את המעמקים הללו של עולמות, של עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, או עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ועולם האינסוף. אז הוא מגלה את כל זה, הוא לא מסתיר את כל זה על ידי האגו שלו, הוא מתחיל להרגיש את כל זה כשקוף, את הכוח שמנהיג אותו ומנהיג את הכל, הוא פתאום מתחיל להבין אותו. זה מה שעומד לפנינו היום. ולכן, יש לנו עיקרון שאנו צריכים ללכת בעקבותיו, ואנחנו נממש את אותה השתוקקות להתקדם שקיימת בנו, באנשים רבים בעולם, אז אנחנו באמת נשתוקק לתקן את עצמנו, לגלות את העולם, ליציאה מהמצב הזה של התרדמה, של חוסר ההכרה. ואז אנחנו נגיע להשתוות הצורה הגמורה עם הטבע, דרגת הבורא או דרגת הטבע. אז קיימות שתי אפשרויות ללכת לקראת, זה אומר חוכמת הקבלה, או שבכל זאת אנחנו נעשה כך שהכוח הראשון שדוחף, מניע אותנו, יהיה גדול יותר מאותו הכוח שדוחף אותנו מאחור, ואז אנחנו נתקדם בצורה נוחה, בהבנה, עם רצון, ואז יש לנו דרך מאוד קצרה כדי לתקן את עצמנו וכדי לגלות את מצבנו האמיתי, ואז אנחנו נראה את המצב נכון להיום כאיזושהי הזדמנות, נקודת מפנה, כמו טרמפולינה לקראת איזושהי קפיצה מאוד טובה ונעימה מעלה, או שאם לצערנו אנחנו לא נשתוקק ונתקדם בעצמנו ונעזור לכל האחרים, לכל האנושות, אז אותו הכוח השלילי הוא ידחוף אותנו על ידי איסורים. ומובן שהאיסורים הללו יכולים להיות מאוד גדולים, גלובליים, אנחנו לוקחים בחשבון את כל הקשר האינטגרלי בינינו בעולם, אז אותם האנשים שמרגישים נכון להיום את ההשתוקקות להתקדם, הם צריכים מצד השני להבין איזה מחויבות מוטלת על כתפיהם כלפי כל העולם, וזהו בעצם גם השכר שלהם, להיות אלו שמכוונים, אלו שמובילים, שדוחפים קדימה, שמושכים קדימה. זוהי באמת משימה שהיא ראשונה במעלה. למעשה זה מה שאפשר להגיד נכון להיום על מצבנו. אנחנו עכשיו יוצרים אתר, בונים אתר, פורטל באינטרנט, ואוספים המון המון חומרים. אנחנו נמצאים בקשר עם כמות מאוד גדולה של מדענים, סוציולוגים, פוליטולוגים, פשוט מדענים מתחומים שונים שעוסקים במחקר, בחקר של מצבנו נכון להיום, של החברה, של העולם, ואנחנו רואים עד כמה הם כולם מוטרדים ממה שמתרחש. כלומר, מדענים שחוקרים נכון להיום את המצב שלנו, את המשאבים שיש לאנושות, מה שעומד לרשותנו ככלל? זה גז, נפט, מים, פחם, מתכות, מים, מה שנותנת לנו האדמה. והם נמצאים בחרדה מזה שאנחנו נמצאים ממש על הסף של הדילול המוחלט של כל המשאבים שלנו. ואותו הדבר מתרחש עם האדמה, עם הדילול של המשאבים של האדמה, והם כותבים על זה המון מאמרים, ואנחנו אוספים את כל זה. זה באמת כמות עצומה של חומרים, המון חומרים על חינוך, על אותו המצב אליו אנחנו הגענו. כאשר האדם, אנחנו לא יכולים לחנך אותו, אנחנו יכולים לתת לו איזשהו חינוך, אבל הוא לא יכול למצוא עבודה אחרי זה. ולעשות אדם מתוך ילד קטן, מתוך אותה חיה קטנה שנולדה, לחנך אותו להיות אדם שנמצא בהרמוניה, שיהיה מקושר עם כל האחרים, כפי שנכון להיום דורש מאיתנו העולם הגלובלי, להסביר לאנשים בצורה נכונה מה זה אומר גלובלי. גלובלי זה אומר מקושר לחלוטין בכל הרבדים, בכל החלקים. אני בעצם הגעתי מלימוד של מערכות ביוקיברנטיות, המערכות של הגוף. כלומר, אני לומד את מערכות, אני למדתי את מערכות הגוף, כיצד הוא מקיים את עצמו, שומר על איזשהו איזון פנימי, הומאוסטזיס בתוך עצמו ועם הטבע הסובב. זו מערכת מדהימה שעובדת, אתם יודעים, אתם הולכים לרופא, אתם צריכים לבדוק כל מיני פרמטרים, איזה מהם נמצאים באיזון בינם לבין עצמם ואלו לא. ישנן טבלאות מיוחדות שמספרות לנו על המצב שבו קיימת המערכת הפנימית שלנו. הלחץ, כל מיני טמפרטורות, ובהתאמה לזה כל החומצות למיניהם ואלקטרולידים וכן הלאה. איזשהו בלוק ענק כזה. אותו הדבר, נכון להיום, מעבר החברה שלנו, החברה הכלל העולמית, לא איזושהי חברה באיזושהי ארץ כמו שאנחנו רגילים לחשוב נכון להיום. פסיכולוגית אנחנו עוד לא נכנסנו לאותו המצב שבו אנחנו מבינים שאנחנו כבר לא כל ארץ מתקיימת בנפרד. אנחנו צריכים להשיג כזה מצב שבו אנחנו נבין את כל המערכת הזו, כל המערכת הגלובלית, באיזה קשר היא צריכה להחזיק את עצמה, איזה סוג של איזון, והאיזון הזה נותן הרגשה של חיים נורמליים, קיום נורמלי. ברגע שאיזשהו חלק מתוך כלל המערכת האנושית יוצא מתוך הקשר הנכון שלו עם האחרים, מיד מתגלה מחלה, וזה יכול להתחולל במערכות אחרות לגמרי, ואיכשהו להדהד, אנחנו אפילו לא מבינים. המדענים רק עכשיו מתחילים לחקור זאת. ההתנהגות של המערכת האנלוגית, הגלובלית, הסגורה, אנחנו יודעים על כל זה בטכנולוגיה, נאמר, אבל בחברה האנושית, אם אנחנו מתחילים לתאר לעצמנו את הדבר הזה, זה פשוט חוסר התאמה נוראי עם מה שיש לנו נכון להיום. הטבע אט-אט מוביל אותנו לזה. אנו, מהלך אלפי שנים, התפתחנו באגו שהתפתח אט-אט, ולאחרונה הוא החל ככה להתעכל בצורה קיצונית. זה האגו שלנו. זה האגו וזה ציר הזמן. ואט אט האגו הזה גדל מהלך אלפי שנים, ואנחנו התפתחנו, ולכן אנחנו פיתחנו את החברה, פיתחנו את הטכנולוגיות, את המדעים. איפשהו כאן החלה כזאת התעלות יותר חדה, וכאן אנחנו כבר נמצאים במאה שלנו, חברת הצריכה. וכאשר האגו הזה גדל לאיזשהו מימד מסוים, הוא הגיע לאיזשהו גודל מסוים, לפתע הוא נסגר, ועכשיו הוא יוצא למעין קו כזה. הוא לא ימשיך לגדול. ובמצב הזה האנושות מתחילה להרגיש דיכאון. במה עוד אני יכול להתמלא? אם הייתי באיזשהם מצבי ביניים של ההתפתחות, תמיד רציתי להשתוקק למשהו גדול עוד יותר. אני נמצא במצב הזה, והמצב הזה נראה לי טוב יותר. אני רוצה להשיג אותו. אני מוליד ילדים. אני מקווה שלילדים שלי יהיה עוד יותר טוב עוד יותר טוב מלי, העולם יהיה טוב יותר וכן הלאה. נכון להיום, אנחנו לא רוצים להוליד ילדים בכלל. במה יהיה להם יותר טוב? אנחנו מרגישים שאין לאגו לאן להמשיך ולהתפתח. לקראת מה? אנחנו אפילו מתחילים שם לקפל את כל תוכניות החלל שלנו וכן הלאה. כל כך הולך לקראת איזשהו צמצום, מה גם שאנחנו מדברים על זה שהמשאבים לא מאפשרים לנו להמשיך ולהתפתח איך שבא לנו. אנחנו מתחילים ממש גם מבחינת האנרגיה וגם מבחינת המשאבים וגם מבחינת הפוטנציאל הפנימי שלנו, מתחילים ממש לדלל את עצמנו. אין יותר לאן לגדול. יותר מ-50% מהאנשים בעולם נמצאים במצב של דיפרסיה. אנחנו לא מדברים על זה שסמים, טרור, גירושים, התרחקות זה מזה, הורים, מילדים וכן הלאה, כל זה כדי להראות שהאגו מתחיל לאבד את נשמתו, את נשימתו. הוא כבר לא יכול ברמה שלנו, במימד שלנו, למלא את עצמו. הרצון האגואיסטי הוא מורכב משתי קבוצות. זהו, הרצון האחד זה אוכל, אחר כך מין, ואחר כך משפחה. אלו רצונות טבעיים, הם קיימים בכל אדם ובכל בהמה, והקבוצה הבאה של הרצונות זה עושר, שררה, כבוד, שזה אותו הדבר, כבוד, שליטה וידע. אלו הם רצונות חברתיים. אז נכון להיום, גם הרצונות האלו וגם הרצונות האלו לא גדלים יותר. הם כביכול הגיעו למקסימום שלהם, הם הגיעו לנקודת השיא, ועוד מעט הם יתחילו לרדת. האדם לא יהיה זקוק לכל זה. הוא ממש ידחה את כל זה. נעשית איזושהי התרוקנות פנימית, היות והרצון לא רואה שום מילואים חדשים. גם זה אחד התנאים ליציאה מעבר למחסום. זה שבעולם שלנו ששת הרצונות הללו שאנחנו ציירנו, העולם שלנו, שישה רצונות. סלחו לי שככה יוצא לי. שישה רצונות.
אני себя истощаю. Это тоже одна из причин, одна из составляющих.
הם ממש גומרים את עצמם, וזוהי עוד סיבה שדוחפת אותנו למעבר המחסום. זהו החץ שמאחורה דוחפים אותנו האיסורים. זה כולל את שש הרצונות האלו שהולכים ומתרוקנים. אני יכול להמשיך ככה עוד כמה שעות, או אולי עדיף שאנחנו נעבור לשאלות. לפנינו יש עוד הרבה שיחות. מה אתם חושבים? או שאתם כולכם נרדמתם? לא? הייתי רק רוצה להוסיף. מובן שיש כאן הרבה מאוד דברים שאנחנו פשוט דילגנו מעליהם, לא יכולים לדבר על זה. אני רק רוצה לציין, חוכמת הקבלה, כאשר היא מדברת על המערכת בכללות, היא מציירת לנו את עולם דאין סוף, אלו הם דלת בחינות דאור ישר, הבנייה של הרצון יש מאין, מה זאת אומרת יש מאין, מה זאת אומרת להתקיים במימד הזה מלבד העולם שלנו, בהשתלשלות אליו ובהשתלשלות ממנו, התעלות ממנו. מה זאת אומרת להתקיים מחוץ לזמן, מקום, תנועה? מה אלה המצבים הללו? זה לפי איינשטיין או איכשהו משהו אחר? הלאה, חוכמת הקבלה מדברת על השתלשלות הרצון. חוכמת הקבלה היא בעצם מתפעלת את הרצון על ידי הפועל היחידי, הדבר היחיד שמפעיל את אותו הרצון זה האור, זה מה שמוליד את הכל בכולם ובכל דבר, מה שאנחנו רואים בנו ובינינו, רק ההתהוויות השונות של האור שאיכשהו מורכב על ידי האור. הרצון שמורכב איכשהו על ידי האור. אז חוכמת הקבלה מספרת לנו על ההשתלשלות ממעלה למטה, ההיווצרות ההדרגתית של המצבים הרוחניים הללו שנקראים פרצופים, ספירות, עולמות. סיבה הוא מסובב בצורה מאוד מדויקת, מדעית, כפי שאנחנו לומדים על זה, ההשתלשלות ממעלה למטה, איך הכל נוצר. אתם יודעים, מי שלמד איזה כמות עצומה של חומרים מדעיים גרדה, לא מורכבים, ממש גרפים ומשוואות וסיבה או מסובב מאוד מדויקים, התפתחות על ידי השפעת האור, מסכים, רשימות למיניהן וכן הלאה, מדרגות ההתפתחות. כלומר, כל זה זה מדע גרדה, ו זה לא שייך בכלל, לא לדעת, לא לשום דבר אחר, אלא זאת פיזיקה טהורה. הלאה, חוכמת הקבלה היא מספרת על העולם שלנו, כיצד הוא נוצר, איך באמת מהלך 3,700 שנים לפנינו מסופר כיצד חלקיק האור העליון יצר תחילה את המימד הזה של העולם שלנו. סלחו לי, אני ציירתי אותו בוורוד, אבל ככה יצא. איך תחילה הוא יצר את המימד שלנו, את המרחב שלנו, היות וגם המרחב הזה לא היה קיים, ולאחר מכן במרחב הזה נוצר אותו המפץ הגדול, ומתוכו, מתוך הניצוץ הקטנטן הזה נוצר כל החומר של העולם שלנו. כלומר, כאשר אנחנו אומרים שהכל נוצר יש מאין בעולם האינסוף, אז אנחנו לא מבינים, אנחנו שואלים את עצמנו, מה זאת אומרת יש מאין? בעולם שלנו הפיזיקאים אומרים אותו הדבר, היה איזשהו ניצוץ שפתאום התפוצץ ומתוכו נולד כל היקום, אותו דבר. אין כאן שום דבר. כלומר, המדע נכון להיום הוא מתפתח לפי אותו העיקרון ומספר לנו את מה שמספר את חוכמת הקבלה, לחלוטין אותו הדבר ואותן דלת בחינות של התפתחות, דומם, צומח, חי ואז המדבר. חוכמת הקבלה היא מספרת לנו על כך כיצד מהלך אלפי מיליארדי השנים הללו נוצר היקום, כיצד מהלך מיליארדי שנים נוצר הכוכב שלנו מתוך האוסף של גזים. זה מסופר בספרי חוכמת הקבלה בני מאות ואלפי שנים, ונכון להיום הפיזיקה מספרת והגיאולוגיה מספרים על אותו הדבר, אסטרונומיה, ולאחר מכן כיצד מהלך 30 מיליוני שנים היו תקופות של התקררות והתחממות של כדור הארץ, עד אשר נוצר סביבו איזשהו קרום קשיח, ו נוצרה ההזדמנות, האפשרות להיווצרותן של חיים, ובעצם נוצר החומר החי, החומר החלבוני. למה דווקא על בסיס חלבון ולא שם איזשהו, לא יודע, מתן או כל דבר אחר? ואיך האדם אט-אט נוצר מתוך הדומם, צומח, חי, ולאחר מכן האדם שבתוך הטבע. ומדובר על התהליכים הבין-היווצרותיים של האדם דרך הקוף, כמו התקופות הקודמות לזה, איך נוצר מתוך הדומם, דרך האלמוגים. דרך האלמוגים יש כזה שלב ביניים בין הצומח לחי, כזה מין חצי צמח חצי חי, שיש לו למעשה כבר גוף חי, ומהמצב החי לאדם יש את הקוף ביניהם. חוכמת הקבלה מתארת את כל המצבים האלה, מסבירה למה הייתה את אותה מהפכה, ההתפתחות, רק שההבדל בין ההתפתחות של דרווין להתפתחות שאותה מתארת הקבלה, היא פשוט מספרת על זה חוכמת הקבלה, שמלכתחילה קיימים רשימות בחומר, שלכן כך הוא מתפתח, ולא באופן אקראי, ש... מתקיימת איזושהי היווצרות של מצב חדש. כלומר, כל הצורות הן פשוט מתהוות מתוך הפרמטרים הפנימיים שלהם שקיימים מלכתחילה, שהם כבר בעולם האינסוף התקיימו. כאן בעולם האינסוף הם כבר התקיימו, והם התממשו כאן וממשיכים להתפתח. כלומר, כל השרשרת הזו היא מלכתחילה כולה מחושבת, מתחילה ועד סופה, מתחילתה ועד סופה, וזה מעניין, אנחנו אולי ניגע בזה בהמשך, על השגת הבריאה, כלומר תפיסת המציאות, כיצד האדם בעולם שלנו, איך האדם תופס את זה. איך האדם תופס את העולם. כלומר, אנחנו, באמצענו, בעולם שלנו, לא יודע, משום מה אני כל הזמן מצייר, אנחנו, באמצענו, בעולם שלנו, הנה כאן, בקטן הזה במספר 2, כיצד אנחנו מרגישים את העולם שלנו? למה אנחנו מרגישים אותו בדרך שבה אנחנו מרגישים? האם העולם שלנו באמת איך שאנחנו מרגישים אותו? או שהוא אחר לגמרי, וכאשר הוא עובר דרך 5 החושים שלנו, אז הוא רוכש איזושהי תמונה, ורק את התמונה הזאת אנחנו רואים, ולא את העולם באמת איכשהו בצורה אובייקטיבית, בלתי אמצעית. אנחנו יכולים מהטבע לראות כיצד פרפרים, דבורים, נחשים, כלבים רואים את העולם שלנו. כל אחד רואה או דרך צבעים, או ריחות, או חום קור, טרמי. וכל אחד רואה את זה, רואה את התמונת המציאות שלו בצורה אחרת לגמרי. לכל יצור יש תמונת מציאות אחרת. אז למה אנחנו רואים אותו ככה דווקא? ועד כמה זה אובייקטיבי? האם אנחנו יכולים לראות את זה בצורה אובייקטיבית בכלל? על זה מדבר חלק בחוכמת הקבלה שנקרא תפיסת המציאות. ולאחר מכן החלק העיקרי בחוכמת הקבלה זה לא הלימוד של כל זה, כולל את עולם האינסוף, ההשתלשלות ממעלה למטה ואפילו העולם שלנו, אלא החלק הזה, המחסום באלך. זה עבורנו החשוב מכל, היות שזה מה שעומד בפנינו. זה מה שאנחנו צריכים לעבור. לעבור בצורה פיזית, לא בלימוד, אלא בצורה פיזית יחד, לעבור את הדרך הזו. אנחנו חייבים לממש אותו יחד, אנחנו חייבים לממש אותו מהר ככל הניתן, כדי שאותו החלק השני הזה, השלילי, לא ילחץ עלינו מאחורה, לא ידקור אותנו עם סטימול שלילי. אתם יודעים, סטימול זה כזה מקל חד שבעזרתו דוחפים את החמור שיתקדם. זה נקרא סטימול. אז כדי שאנחנו לא נתקדם על ידי אותו הסטימול, אלא אנחנו נתקדם בעצמנו, מרצוננו, אז זה אותו הכוח שניתן לנו בעצם. וזוהי הסיבה שבגללה אנחנו נמצאים כאן כולנו יחד. אנחנו יכולים להתאסף, להתארגן, להתחיל להרגיש זה את זה בצורה פנימית, לא בהכרח להתחבק, להתנשק. בואו נרגיש שאם אנחנו מתחברים בינינו, אז בזה אנחנו מדמים לטבע הכללי, לטבע הגלובלי, ואז בחיבור בינינו יתחיל להתגלות אותו השדה המשותף, ואנחנו נתחיל להרגיש את עצמנו כבר כביכול כעולים משהו, וזה דבר ריאלי מאוד, ואני מקווה שאנחנו נממש זאת. נו, בואו בכל זאת, כמה שאלות, כיוון שאני שוב, אני אכנס לאיזה נושא ופשוט אמשיך לדבר. יש כאן מקומות של שואלי שאלות, כן, יש פה מימין ומשמאל לבמה, יש פה חבר'ה בכובעים שאתם יכולים לגשת אליהם, אם אפשר רק אני מבקש. יש לנו 7 שיעורים יחד, הרצאות, שיחות, 7. בואו נשתדל לשאול שאלות לפי הנושא. היות ואתם קיבלתם את הלוז, בואו אנחנו נברר איזשהו נושא אחד, ככה אנחנו יכולים קצת לשחק עם זה, תהיה אפשרות גם לעוד איזה משהו אחר, לשיחות אחרות, אבל למעשה, קודם כל, לפי הנושא, בבקשה. שלום. אני רציתי לברר. לאן תיעלם הבושה מהרגשת הנותן במצב הגימל? הבושה, הבנתי, סליחה. לאן תיעלם הבושה מהרגשת הנותן במצב הגימל? כאן יושב בעל הבית. בעל הבית נקרא הנותן. וכאן נמצא הנברא, האורח, המקבל. הנברא נוצר ברצון לקבל בלבד. מלבד זאת, לא יכול שום דבר אחר. הטבע או הבורא מתקיים רק בדבר אחד, הרצון לתת, להשפיע, למלא, להעניק. זהו האור וזהו הרצון. והוא ככלל נקרא כלי. אני רואה כולכם כאן נבונים מאוד, ואפשר קצת לדבר ככה במושגים. אז הרצון לקבל טמון בנו מלכתחילה. זה האגו שלנו. אגואיזם. עכשיו, כל השאלה היא במה? כיצד אני משתמש בו? אם אני משתמש בו רק לטובתי, אז אני מרגיש במקום את הבורא, במקום את הנותן, אני מרגיש כאן את הסביבה. קבוצה. ואז אני משתמש בהכל בצורה ישירה, כלומר כל הרצון שלי הוא מכוון לנצל את הכל לטובתי, את כל הטבע, את כל העולם, הכל כולל, הכל לטובתי. ואם אני משנה אותו לזה שאני מקבל רק את מה שנחוץ, כלומר מצד אחד אני מקבל עבור עצמי את ההכרחי, את ההכרחיות. הכרחיות, כלומר, מה שנורמלי. אני לא ישן על הרצפה ואוכל שם דשא. מובן. אלא מה שהאדם הנורמלי צריך בזמננו כדי לחיות. אני מקבל כדי שהגוף יתקיים, אבל כל היתר, אני מעביר חזרה לחברה, דרך עצמי. במקרה כזה, אין לי שום בושה. אני לא מוכרח לקבל, היות וכך אני בנוי, אני מוכרח להתקיים בצורה כזאת, אין על זה שום בושה, ולהעביר דרכי את כל התענוג האינסופי העצום הזה, המילוי האינסופי. אני יכול, היות ואני מעביר אותו לאחרים, היות וכולנו נמצאים במערכת. כולנו נמצאים במערכת שבה כולנו מקושרים. זוהי המערכת שלנו, כמו בגוף, חלקים, איברים, כולם נמצאים מקושרים לחלוטין, כלומר אם הם נמצאים בהורמוניה מוחלטת, כמו בכנס שלנו, זה הסמל שלנו, איפה הוא? הנה, כאן מאחוריי. אם אנחנו ככה נכנסים למגע נכון זה עם זה, אז אנחנו לחלוטין מוליכים דרכנו זה אל, אחד אל השני, מוליכים אינפורמציה עצומה, תחושת החיות, כי אין לי שום בושה. אני לוקח, כמו כל תא בגוף, אם הוא נמצא במצב בריא, אז הוא לוקח לעצמו רק מה שהוא צריך כדי להתקיים. כל התאים, כל האיברים, הלב לא צריך דם, הוא מפמפם אותו בשביל כל יתר הגוף. הריאות, הן לא צריכות אוויר, הן מעבירות את זה. בשביל יתר הגוף, כל איבר בגוף עובד בשביל כל האחרים, ובשביל זה הכל מתקיים. ויש גם, יש גם תכונה נוספת שהם מקבלים שנקראת אדם. מתוך כל האורגניזם הזה שמתקיים בצורה הרמונית, ישנו מרכיב גבוה יותר, מלבד להחזיק רק את האיזון הזה של ההומאוסטזיס, של המצב הבריא, נוצרת הכרה, תבונה, הרגשה שאני מתקיים מעל החיים הללו. כך, אם אנחנו נמצא בינינו בזרימה עצומה של אנרגיה, של אינפורמציה, אז כל אחד מאיתנו ירגיש את עצמו בעולם האינסוף. אינסופי, בזרימה אינסופית של אנרגיה, של אינפורמציה, של מילוי. למה זה קורה? היות ואם יש לי רק את הרצון המוגבל שלי, זה הרצון, ואני רוצה למלא אותו בעצמי בלי להעביר לאחרים, אז התענוג, המילוי הזה, כאשר הוא נכנס אל תוך הרצון, הוא פשוט מנטרל אותו, מבטל אותו. ברגע שאני מתחיל לאכול, רעב ככל שאני אהיה לפני כן, בזה אני כבר מקטין את הרעבון שלי, ואת את קטן בי התענוג, ואני ממשיך לחפש, נו, במה עוד אני יכול לענות את עצמי, וככה אני ככה משתוקק לאיזה קשר של אהבה, משיג אותו, נקודה אחת קטנה של תענוג, ו... הכל נגמר. מובן לכולם, נכון? אני מביא את זה כדוגמה, כיוון שזאת דוגמה מחוכמת הקבלה. זה נחשב לתענוג החזק ביותר בעולמנו. מיד מגיע לסיומו, ואני צריך להמשיך לחפש במה להתמלא. נו, עכשיו אני אלך עם החברים איפשהו לשתות משהו, אחרי זה לטייל קצת, אחרי זה לעשות עוד משהו, והנה יש כדורגל, והנה יש עוד משהו, ובאופן מתמיד ככה אנחנו מחפשים. מחפשים את המקורות הללו של התענוג, כיוון שהם כל הזמן מתבטלים בתוכנו, הפלוס והמינוס, הם ביניהם נפגשים, ומיד יש לנו קצר. איך לעשות שזה לא ייעלם? ההיעלמות הזו שמתרחשת בנקודת המפגש בין הרצון לבין התענוג, היא שגם מולידה את הסופניות של החיים שלנו, היא שגם מולידה את הסופניות של כל פעולותינו. מה לעשות, כיצד לעשות זאת, שזה לא ייעלם, אלא יצטבר? למה אי אפשר? אתמול נהניתי מארוחה טובה, מאיזושהי פגישה עם מישהו, מאיזושהי פגישה עם נעימה עם אישה או עם ילד. למה כל זה לא נותר בי? נעלם. אז אם אנחנו מעבירים דרכנו אל האחרים, אז זה נותר בגוף אחד, באורגניזם אחד, ואני מרגיש את זה כשלי, וזה הולך ומתרבה ומתרבה, וזה בעצם ההתעלות מעולמנו לעולם האינסוף. כלומר, כל התענוגים מצטברים, כל הידיעות, הכל מתחיל להצטבר, ובעולמנו אני מתעייף מזה שאני מתמלא ומתרוקן, מתמלא ומתרוקן, עד למידה שבה בסופו של דבר כל זה נמאס עליי. לא נמאס, פשוט הרצון ליהנות הוא מתחיל כביכול להתעייף. נו, כמו במתכות, יש כזה מושג, עייפות החומר. וכך, עד עד, אני נמוג, וזוהי הסיבה למוות. אז בחציו הראשון של חייו, האדם כל הזמן רוצה להשיג כך ואחרת, ואז אתה הוא נמוג, וזה כתוצאה מהניסיון שדבר לא נותר. אז הבושה היא נעלמת כאשר אנחנו מעבירים את כל התענוג האינסופי הזה דרכנו, ומה שנותר זה ההרגשה וההכרה. בבקשה. שלום, קוראים לי ולדימיר, אני מקבוצת קרסנודרסק. מה שמעניין אותי זה מה אנחנו יכולים לעשות נכון להיום, ונו, יותר נכון, ממש עכשיו, כדי בצורה ממשית, כשכל המציאות הזאת שסובבת אותנו, היא לא תיפול תחת המחבש הזה, תחת החרב הזו של מחשבת הבריאה בחוסר התאמתנו לאותה המחשבה, בגלל האגו שלנו וכן הלאה. ממש נכון לעכשיו, תודה. אני אגיד רק דבר אחד. התוכנית כך או אחרת מתממשת, והתוכנית חייבת להתממש תוך 6,000 שנים. היום אנחנו נמצאים בשנת 5771. מתחילתו של התיקון של האגו, כלומר, אחר ירידה או ההשתלשלות מעולם האינסוף לעולם האין, איפה שאנחנו נמצאים כאן, בעולם שלנו הופיע האדם הראשון שבעצם החל לתקן את האגו שלו, שנקרא כך אדם, והוא החל לתקן את עצמו. זה קרה לפני 5771 שנים, וממנו אנחנו מתחילים את הספירה בחוכמת הקבלה. הוא בהתאם לטבע העליון, יש סך הכל 6 מדרגות שהן חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. אלו הן 6 מדרגות שדרכן כל האגו חייב לעבור כדי ממש לתקן את עצמו, ממש לתקן את עצמו באופן סופי ומוחלט, משמע ששוב נכלל בדרגה הזאת של עולם האינסוף. אנחנו נמצאים כאן בשלב הזה, במדרגה הזו, לפני המחסום, ואנחנו עומדים על 5771 שנים. כלומר, נותרו לנו עד לסוף הדרך, תספרו כמה? 229 שנים. נו, בואו לא נצייר את זה כאן, אלא כאן. 229 שנים. תלוי בנו האם אנחנו נעבור אותם בזמן קצר יותר ובצורה נעימה ככל הניתן. זה אנחנו עושים למעשה. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. או תחת מחבש ההתפתחות שילחץ עלינו ובעל כורחנו אנחנו נתקדם, בורחים ממנו. נו, אתם ראיתם את הסרט הזה, הסרט המצויר, איפה שיש כזה את הארנב הזה שבורח והזאב אחריו, או שזה הזאב מהארנב, כבר לא זוכר כל כך. בכל אופן, כדי שאנחנו לא נברח כך, אלא זה מלא בבעיות ואיסורים וכן הלאה, או שאנחנו יכולים לעשות את זה בצורה טובה. אם אנחנו נשיג מצב שבו אנחנו נוכל להגיע אליו ולייעץ לכולם, לממשלות, למדיה, למס מדיה בעולם, בואו נושיב את האנשים ללמוד. מלא אין להם מה לעשות. 10% מאוכלוסיית העולם צריכה לעבוד כדי לקיים את הצרכים של כל העולם. כל האחרים אין להם מה לעשות, הם פשוט מדללים, שותים את המשאבים מתוך האדמה, המשאבים הטבעיים, ומזהמים את כל את הכל וכן הלאה. לא צריך יותר מזה. כאשר האדם נולד, אנחנו מחנכים אותו במשפחה, אחר כך בגן, אחר כך בבית הספר, אנחנו מכינים אותו לקראת העולם שבו הוא צריך לחיות. בלי זה הוא לא יוכל להתקיים בעולם הזה. ועכשיו אנחנו מגיעים לעולם חדש, מתגלים לנו חוקים חדשים של הטבע, גלובליים, אינטגרליים, ואנחנו לא מכירים אותם. האדם ממשיך לחיות בפרדיגמה הישנה שלו. הוא לא יודע את החוקים החדשים של הטבע. אנחנו צריכים איכשהו להגיש אותם לאנשים, ללמד אותם. זה לא חשוב שהוא בן 30, 40 או 50, הוא כמו ילד קטן, צריך נכון להיום להרגיש את עצמו בפני העולם החדש הזה. אם אנחנו ניצור כזה בית ספר וירטואלי ענק בכל השפות עבור כל העולם, אם אנחנו ננסה להעביר את זה דרך יונסקו, יש לנו לזה כבר קשרים טובים. היו כבר כמה פגישות מעניינות, חיוביות, דרך האום היו לנו מספר פגישות, ופגשו אותנו ממש ברצון רב ובהבנה. אז אני חושב שיש ככה הזדמנות מאוד טובה, בצורה מהירה וטובה, להגיע לכך. מלבד זאת, על כולנו לחשוב כיצד עלינו להפיץ את ההבנה, את ההכרה, את ההבנה של הבעיות שלנו נכון להיום על הידע הזה עבור האנשים הפשוטים. מובן, בלי להשתמש במילים קבלה וכל דבר אחר שמרתיע ומפחיד ורק מבלבל. אנחנו מדברים על פיזיקה, על הפיזיקה הפנימית של העולם שלנו, וזהו. בבקשה. שלום. אני סטולר ארקדי, חי ברוסיה, שגר בגרמניה. תודה רבה לך על השיעור הראשון המצוין פשוט. שאלתי, האם ניתן לבחון את חוכמת הקבלה כתמריץ, כפי שאתה הסברת מהו אותו הסטימול, התמריץ, כדי להביא את האנושות לממש את הרעיון של הגלובליזציה? נו, בפרט כמובן, חוכמת הקבלה היא כמובן הרבה יותר רחבה. חוכמת הקבלה זוהי הפיזיקה של הבריאה, שמגלה את התמונה הכללית של הבריאה, כיצד לגלות אותה עבור כל אדם ואדם, כיצד לממש את ההשתוות שלנו לטבע. אנחנו נמצאים באיזשהו מרחב, מימד, יש בו חוקים. לחוקים הללו אנחנו קוראים החוקים של הטבע העליון, היות והם גבוהים מאיתנו, אנחנו לא מבינים אותם, ואנו עצמנו נמצאים באיזשהו מימד קטן כזה, המרחב של העולם שלנו, ולמדים רק את החוקים שלו, או איזשהם חוקים גבוליים כאלה, שבהם אנחנו כביכול עולים מעל הזמן, מקום, תנועה, חוקים גבוליים כאלה שעליהם כתב איינשטיין, היו אברט, ויש עוד כמה כאלה מלובדים שעושים זאת. אז חוכמת הקבלה מאפשרת לנו לא סתם לדבר על משהו, אלא היא מאפשרת לנו להרחיב את הקיום שלנו, את ההכרה שלנו, למימד של כל החוקים האוניברסליים של כל הבריאה. בבקשה. תודה רבה. יש לי שאלה קונקרטית בנוגע לשיעור של היום. אני ממש, אפשר להגיד שאני מתחילה, ואני הבנתי הכל אפשר לומר, אבל אני נתקעתי במעבר בין העולם השני לשלישי. מצד אחד, אנחנו הנוכחים כאן משויכים לאלו שכבר מתקדמים אל העולם השלישי, אל מצב הג'. ומצד שני, זאת אומרת, הרצון צריך להגיע לאיזשהו ייאוש, אבל אני לא מרגישה את זה. מצד אחד, אין עדיין ייאוש מן העולם הזה, ומצד שני, הייתי רוצה כבר לראות את עצמי כמתקדמת למצב הג'. ככה לבלוע את שני העולמות, כן? לא, לא שאני רוצה לבלוע, אני פשוט רוצה להבין איפה אני. נו, לא חשוב. אני מאוד מבין אותך. אף אחד לא אומר לכם שאתם צריכים למנוע מעצמכם איזה שהם רצונות, איזה שהם תענוגים, לא ליפול לתוך איזה שהם סגפנות, איזה שהם דיאטות. רוצה בבקשה, כאישה בבקשה, אבל חוכמת הקבלה לא אומרת מילה על איזה שהן הגבלות, על איזשהו ייאוש של הרצון. אנחנו פשוט מדברים על עובדות שקיימות. זה שהעולם נמצא בייאוש, בדיכאון, אפילו חיות נמצאות בימינו בדיכאון. את יודעת שיש כאלה תרופות מיוחדות לחיות, הם ממש סופגים את זה מהאנשים, מהבעלים שלהם, ואיפשהו בעוד 8-9 שנים ההנחה היא שדיכאון זה יהיה ממש המחלה מספר אחת של העולם. לא סתם איזשהו שם קצת ייאוש מאיזשהו משהו ככה בקטנה, אלא זה יהיה ממש כזה מצב שהאדם לא יוכל להזיז את עצמו, אין אנרגיה פנימית. אני שוכב ולא יכול לזוז, אני לא רואה שום גירוי, מטרה. זה מצב נוראי. כתוב על זה בכתבי עת מאוד רציניים, ומה לעשות? לצלול לתוך סמים כדי לא להרגיש את עצמך? לתת לעצמך איזה שהם תמריצים כדי להתקדם? אנחנו לא מדברים לעצמנו מה זה דיכאון. אם האדם לא רואה לפניו איזשהו תמריץ, איזשהו תענוג שמעורר, הרי רצון ותענוג, זהו, זה כל מה שיש. אז זה פשוט גרוע ממוות. גרוע ממוות. אני פשוט, נו, אני נמצא בקשר עם כמות עצומה של אנשים, אני פשוט רואה את זה. אבל אדם שהכל ככה בוער ובוחש ורוחש בו והוא רוצה עוד את המחסום, עד רבה. לא צריך כלום. כלומר, לא צריך לוותר על שום דבר. בבקשה, קחי את שני העולמות. בבקשה.
причём я хочу добавить
מה גם שהייתי רוצה להוסיף, שחוכמת הקבלה, מלבד זאת שהיא לא מגבילה את האדם בשום דבר בכלל, היא גם לא מציבה לו איזה שהם גבולות מסוימים. אתה לא צריך לעשות שום דבר, אין שום התניות, אין שום הרגלים או מנהגים או איזשהו תקנון מאוד מסוים. הכל נובע רק מתוך זה, כדי להשוות את עצמך לעולם העליון, כלומר לכל המשוואה הגלובלית הזאת של השלם והמושלם. ולכן רק זה הוא התנאי כיצד להתקדם אל אותו העולם הגלובלי, להפוך את עצמך לחלק אינטגרלי שלו, וזהו. אין שום תנאי מלבד זאת. לא חשוב מי אתה, מה אתה, בתכונות שלך, בגיל, אתה יכול להישאר בתכונותיך, בדתך, באיזה מצב משפחתי שאתה נמצא, סוציאלי, עשיר, אני, הכל חסר חשיבות לחלוטין, ולא צריך לעשות עם זה שום דבר. רק תתחיל ללמוד מה המשמעות של אינטגרלי, של אחד שלם. מה זה? לקראת זה אנחנו צריכים ללכת, לקראת זה מאלץ אותנו הטבע. תראו כיצד המשתתפים של ה-G8, G20, אלה שמשתתפים שם, מנהיגי הארצות למיניהם, הם מתאספים ומתפזרים, לא יכולים להגיד כלום. רוצים למצוא איזה משהו משותף, כיצד לקשר את הכלכלה הגלובלית. הכלכלה זוהי ההשתקפות למעשה של האגו שלנו. כיצד לקשור אותה עם הגלובליות הזאת? לא יודעים, ולא יצליחו גם. זה כולם מבינים. זוהי בעיה מאוד גדולה נכון להיום. וזה חסר חשיבות. אירופה, רוסיה, אסיה, היחסי גומלין בין הארצות, תראו איזה מצבים זה פשוט מקבל. כלומר, הגלובליזציה זה הכרחי עבורנו כדי להתקיים. בבקשה. שלום, אני מטורקיה.
Ve bizim bir özgür seçimimiz yoksa ve hormonlarımızın kontrolünde devam ediyorsa hayatımız bizim suçumuz ne? Yani kabahatimiz ne ki biz bunu tercih etmedik sonuç itibariyle. Ve burada ben yaratanın sevgisini göremiyorum. Benim sorum sevgi nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Кимар. Я из Турции.
Шалом, Раф. Кроме ли Кимар, они из Турции, шеэлати. Им окол ба олам шалану, мугдар мерош. Им хохмата каббала и מדברת על כך שהבורא הוא טוב ומיטיב, למה הוא מכה אותנו ככה? למה הוא כל הזמן דוחף אותנו כזה, לא על ידי איזושהי אהבה וברוך ובנעימות, אלא על ידי כאלה פרעות למיניהן? למה הוא לא עושה את זה רק על ידי האהבה? לא היינו מרגישים את האהבה אם זה היה רק אהבה. אנחנו מרגישים את כל הבריאה כקיימת משני פרמטרים, טוב, רע. אנחנו מרגישים את הקונטרסט בין שתי הפעולות הללו, הפנימי והחיצון, מי שאני ומה שמחוץ לי, ורק בצורה כזו אנחנו מרגישים. כדי שאנחנו נרגיש את הבורא, אנחנו צריכים לעבור מצב שהוא הופכי אליו. אנחנו עוד נעבור את כל ההתעלות הזאת ממטה למעלה, מהעולם שלנו לעולם האינסוף, בג' קווים. ובג' הקווים הללו, כאשר אנחנו עוברים אותם, אני פשוט אצייר את זה כאן כדי שאתם תדעו. כאשר אנחנו מתחילים לעבור לאחר המחסום ועד עולם האינסוף, זה המצב הזה, עולם האינסוף, זה העולם שלנו. כאן זה האגו שלנו, וכאן האור. וכאשר אנחנו מתקדמים, אז אנחנו מתקדמים בקו האמצעי. אנחנו מתקדמים בקו האמצעי. מה זאת אומרת קו האמצעי? כאשר אנחנו עולים, אנחנו לוקחים קצת מהאגו וקצת מהאור. יוצרים מעין כזה מיקס בתוכנו. איך להגיד מיקס? נו, חיבור מיוחד כזה בתוכנו, בתוך עצמנו. החיבור המיוחד הזה שאנחנו יוצרים בתוכנו הוא שנקרא אדם. האדם שאני יצרתי בתוכי. מהאגואיזם ומהאור, כאשר האור דומה לאגואיזם. כאשר החיבור הזה בתוכנו, איש האור, כך לומר בתרגום, זה נקרא אותו האדם שאני יצרתי בתוכי. והמצב הבא אליו אני עולה. אני לוקח מקו ימין ומקו שמאל, מכאן את הרצון, ומכאן את האור שמתקן את הרצון הזה, ושוב אני יוצר מתוך זה את עצמי, וזה שוב אדם, רק במצב הבא כבר. תמיד יש בי רצונות גדולים יותר, תכונות הופכיות לאור, ואני תמיד מתקן אותן השוואת הצורה. בצורה כזאת אנחנו מרגישים דברים. אנחנו מרגישים דברים כשהכל נמצא, אנחנו מרגישים הכל דרך הניגוד. אנחנו לא יכולים להרגיש דבר אחד. אם יש בי אותה תכונה כפי שקיימת מחוץ לי, אז אני פשוט לא מרגיש אותה. אני צריך שמשהו בתוכי יתנגש. זה כנגד זה. ועל הגבול יש את ההרגשה. זה בעצם טבע הבריאה. אבל מאותו הרגע שבו אתה שומע שישנה שיטת התיקון, אתה יכול להתקדם רק, אך ורק, על ידי או בדרך טובה של התפעלות. ומאותו הרגע שבו אתה קיבלת את הידע על כך שישנה ההתעלות הרוחנית, ובכל זאת אתה מתקדם על ידי איזה שהן מכות ומצבים בלתי נעימים, אז אתה פשוט עצלן. אתה לא מממש את מה שניתן לך. בבקשה. נו, הגברת האחרונה, בסדר? מהר, מהר, מהר. בואי לכאן. שלי. שלום. הייתי רוצה לברר בסרטוט שציירת, דיברת על רצונות, שאתה כבר לא, הרצון לא מתפתח, אין תענוג, אז מה הלאה? איזה רצונות מתגלים? זה אתה לא אמרת. אני אמרתי, שימי לב. נו, את צודקת, לא חשוב. אפשר עוד פעם. הרצון הבא, אותו אליו אנחנו צריכים להגיע, זהו הרצון הכללי. הכללי שבו אתה מרגיש את המילוי, את החיות של האורגניזם הכללי. כאשר כל הזמן יש סירקולציה של הרצונות האלה בתוכך. כל הרצונות האלה של אוכל, מין, משפחה, כסף, שליטה, ידע וכן הלאה, זה נעלם. וזה מיד נעלם. והשלב הבא, כאשר יש כזאת סירקולציה של מילוי אינסופי, זה לא מתוך ידע או שליטה או כסף או אוכל או כסף או כל דבר אחר או מין או משפחה, אלא זה מהמילוי הכללי. ומה, איך לעשות את זה? איך להרגיש? ממה זה? זה מה שאנחנו נעשה היום. בואו נשיר לכבוד המאורע.
Yeah.